ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מראש העמוד. נקדים ולומר שבדף הקודם, עמוד הקודם, למדנו על כך שרבן גמליאל ובית דינו נמנו וגמרו לאסור לגמרי שחיטת קוטי. זה גזירה שראינו, גזירה מתקדמת בחומרתו ממה שלמדנו ממש בתחילת המסכת, שיש אפשרויות להתיר שחיטת קוטי, אבל בא רבן גמליאל ובית דינו והחמירו לאסור אותו לגמרי. אז זה הגמרא שואלת, ומה איתה מה גזרו בהו? רבנן, למה הם גזרו? תשובה, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה, ובנוסף לכך בשוליים יש לנו כותרת מבנה, שם אנחנו מסבירים את המעוינים. שתי שליחויות לבי קוטאי להביא מהם יין ונעצרו. אנחנו נראה שנאסר יינם, ואנחנו מוסיפים פה והוא הדין לשחיטתן. מה הסיפור? כי רבי שמעון בן אלעזר, אנחנו ממשיכים כמובן בגמרא, רבי שמעון הזה שדרי רבי מאיר, רבי מאיר שלח את רבי שמעון לתוי חמרה מבי קוטאי להביא יין ממקומם של הקוטים. אשכחי אהו סבא, תוספות למעלה, אשכחי אהו סבא, יש מפרשים בכל מקום שהוא מזכיר אהו סבא, הוא אליהו. תוספות ממשיך ולומר, ואי אפשר לומר כן, שבכל מקום זה דווקא אליהו, בפרק במה מדליקין, בעובדה דרבי שמעון בן יוחאי, גם היה שם אהו סבא, ושם ברור שלא היה רבי, לא היה אליהו הנביא. אבל עדיין, תוספות אומר ש אי אפשר לומר שבכל מקום זה אליהו, אבל פה יכול להיות שזה באמת אליהו הנביא שמצא את רבי שמעון בשליחותו. ומה אמר לו ההוא סבא? מלא ושמת סכין בלא עייך עם בעל נפש אתה. הלך רבי שמעון אלעזר וסיפר דברים לפני רבי מאיר וגזר עליהם. הפסוק הזה אנחנו נתייחס, הגמרא תתייחס לזה בהרחבה עוד מעט, אבל בינתיים הכוונה תעצור. הגמרא שואלת, מה הייתה, מה למה רבי מאיר גזר עליהם? אמר רב נחמא בר יצחק, דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזים שהיו עובדים אותה. ואנחנו נוסיף פה, למרות שרוב קוטים לא היו מהר גריזים, ורבי מאיר נמשיך הגמרא לטעמי דחייש למיעוטה, הוא רבי מאיר זה שיטתו באופן כללי שהוא לוקח בחשבון גם מיעוט וגזר רובה עתו מיעוטה. ורבן גמליאל בית דינונמי כרבי מאיר סבירה להו. ומה שראינו בעמוד הקודם שרבמליאל בית דינו ובמליאל היה דור מאוחר יותר, הוא היה בנו של רבי יהודה הנשיא, אז הוא הלך בעקבות שיטת רבי מאיר. אפשר לראות פה בהגמות שלנו, הגמות המסומנות, קטע שבסוגריים עד השורה השלישית בשורות הרחבות, יש לנו כוכבית בשוליים ששם כתבנו אחרי הסוגריים מובא מעשה השני. התייחסנו לשתי שליחויות לפני כן במעוינים, אז שם זה יופיע. בתוכה המגמרה מסבירה פשטי דקרה ושמת סכין בלו אחד. בשוליים המקבילים תחת הכותרת נושא כתבנו שבתוך הזוריים הנושא הוא תלמיד היושב לפני רב וספק וקיימת ספק שיכול לענות לשאלותיו איך יתנהג. אז אנחנו נמשיך ישר בקטע שבסוגריים, מאחר שמפינו הגמרא שכבר אנחנו יודעים מראש שאחר כך יהיה שליחות השני שסיפרנו עליו. שורת הגמרא פה, פשטי דקרא במאי כתיב. הפסוק ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה, במה זה מדובר? בתלמיד היושב לפני רבו. תתני רבי חייא. כי, אז תשימו לב שפה אנחנו חוזרים למשלי פרק חב ג', כאן פסוק א', פסוק ב', השמענו מקודם, שמת סכין בלועך, ומה קדם לפסוק, לפסוק ב', ככה. כי תשב ללחום את משה, את משה זה גדול בתורה, בין תבין את אשר לפניך, והנה פסוק שראינו מקודם, ושמת סכין בלועך, אם בעל נפש אתה. עכשיו, מה פירוש הדברים? אם יודע תמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם, בין, אז כוונה תברר, תשאל. ואם לאו, התלמיד לא יודע ברבו שיודע להחזיר לו, תבין את אשר לפניך, כוונה תבין מעצמך, ושמת סכין בלועך, כוונה התחזק עצמך ועצור פיך מלשאול. אם בעל נפש אתה, אם בכל זאת אתה מתאווה לשאול, פרוש הימנו, אז תעזוב אותו. אנחנו נסתכל ברשי, מימו רשי עם משה גדול בתורה, אם יודע ברבו שאם ישנו ישיב לו טעם בין, שאל, ואם לאו ממשיך רשי, תבין את אשר לפניך מי עצמך ואל תשאל ותביישנו, ושמת סכין בלועך בתרי דהי קרא כתיב, פסוק ב' שמופיע אחרי הפסוק א' כי תשב לחום. אז מה רוצה הפסוק? כלומר, התחזק עצמך ועצור פיך מלשאול. אם בעל נפש אתה הוא מתאווה לשאול ולעמוד על העיקר, מה היית קנתי? פרושי ממנו, תעזוב אותו, תלך למקום אחר כדי לברר שאלותיך. אנחנו נחזור לגמרא. רב יצחק בן יוסף שדרי רבי עבור להתיר חמור בבי קוטי. רבי עבור שלח את רב יצחק להביא יין מהקוטי. אשכחי ההוא סבא אמר לי, לט כאן שומרי תורה. הלך רבי יצחק וסיפר דברים לפני רבי עבור. הלך רבי יצחק וסיפר דברים לפני רבי עמי ורבי עשי, ולא זזו משם עד שעשאום עובדי כוכבים גמורים. למי? לגבי מה קבעו שהקוטים הם גויים, עובדי כוכבים גמורים? היא לשחיטה ויין נסך, מי אתם גזרו בהו רבנן. זה ראינו למעלה כבר, מוקדם יותר, רבי מאיר גזר על היין, רב גמליאל בית דינו גזרו על השחיטה, ראינו בדף עמוד ב'. אז מה יבוא המורים מאוחלים יותר ויוסיפו? הרי אנחנו כבר מתייחסים לקוטים כגויים גמורים לגבי איסור יינם ואיסור שחיטתם. הגמרא עונה, אינו גזרו ולא קיבלו מנהיו. התנאים שהזכרנו, הדורות המוקדמים יותר, נכון גזרו, אבל הגזרה לא התפשט. עתו רבי עמי ורב עשי וגזרו וקיבלו מנהיו, ואז זה תפס. הרשי מסביר, מימו וקיבלו מנהיו, לא שאלו גדולים ממנו. רבי עמי ורב עשי אמנם היו גדולי דורם, אבל לא היו גדולים יותר מרבי מאיר ורבי רבן גמליאל, אלא שבדורו של רבי מאיר לא רצו לקבל עליהם לפרוש מן הקוטים לפי שהיו רגילים בהם, ובדורו של רבי עמי היה אפשר להם לפרוש. ממשיך הגמרא שאלה, מהי עובדי כוכבים גמורים? ביטוי שראינו לפני שתי שורות. אמר רב נחמן בר יצחק, לבטל רשות וליתן רשות. אנחנו נראה עוד מעט לגבי הלכות עירובים בהלכות שבת, הקוטים האלו עכשיו נקבעו כגויים גמורים. איך זה בא לידי ביטוי? וכדתניא, אנחנו נביא כאן ברייתא, שהנושא שלו זה עירובי חצרות. חצר, שיש כמה דירות שנפתחו בתוך החצר, הדיירים האלו לקראת שבת משתתפים יחד במזון, ובכך אפשר להוציא מהדירות שהן רשויות פרטיות לגמרי לחצר, שזה זה כמו רשות הרבים, אבל זה רק מדרבנן. ההתייחסות לחצר זה רשות שמשותפת של רבים, ובלי העירוב, ההשתתפות במזון, כמו שאמרנו מקודם, בלי זה הרבנן אסרו טלטול מהבתים, מהדירות לחצר. מה קורה אם שכח אחד מהדיירים להשתתף ונכנס שבת? מה עושים? ואז אם אחד שכח להשתתף, יש אפשרות שנקרא לבטל רשותו לגבי שאר הדיירים. אז כאילו הוא מסולק משם, אז הוא לא פוגע בעירוב שהשאר עשו. מה שאמרנו זה נכון ליהודי שקיבל על עצמו שמירת המצוות, כולל דינים דרבנן. גוי לא יכול לבטל רשותו. אז מה כן ניתן לעשות? אם יש גוי בחצר, הוא גם לא משתתף בעירובי חצרות, גוי סוחר את מקומו, הוא מזכיר את רשותו לשאר הדיירים, ובפעולה הזאת של השכרת מקומו היהודים יכולים לעשות העירוב שלהם. זה לגבי גוי גמור. עכשיו, מה לגבי הקוטים? אחרי שראו שהם שקוטים, חלק מהם לפחות עבדו את היונה בהר גריזים וגזרו עליהם להיות גויים גמורים, כך קרה בדורו של רב עמי ורב אסי. נמשיך כעת בגמרא. ישראל מומר, משמר שבתו בשוק, הוא עבריין, הוא חוטא, אבל לא נעים לו, והוא חושש אולי מבושה להיות מחלל שבת בעיני כולם. אז הוא בשבת, בשוק, במקום ציבורי, הוא עושה את עצמו כאילו שומר שבת. היהודי כזה, אם הוא לא, הוא גר בחצר עם יהודים שעשו עירוב, מבטל רשות ונותן רשות. רש"י כותב, לבטל רשות, אם דר קוטי במבוי, צריך לזכור את רשותו, ואפילו נתן להם במתנה, אינה מבוטלת עד שיזכור, והיינו כעובי כוכבים. וישראל ששכח ולא נתן בעירוב עם בני המבוי, והוא דר עמהם ואוסר עליהם, מבטל להם רשותו. ועובי כוכבים עד שיזכור ישראל הימנו. ורש"י ממשיך בדיבור הבא, משמר שבתו בשוק בפרהסיה, ואף הפי שהוא מומר לחללו בצנעה, הרי הוא כישראל, ואם לא עירב עם שכינה בחצר או במבוי, נותן להם רשות, רשותו ודיו. נמשיך בברייתא. ושאינו משמר בשבתו בשוק, הוא מחלל שבת ברבים, אינו מבטל רשות ונותן רשות, מפני שאמרו ישראל נותן רשות ומבטל רשות, ובואי וכוכבים עד שיזכור. כיצד? איך הסחירות הזאת עובד? אמר לו, רשותי כנויה לך, רשותי מבוטלת לך, קנה ואינו צריך לזכות, אין צורך לעשות קניין חליפין. תיקון טעות, הספר פה מתייחס לישראל מבטל רשות ונותן רשות, וכפי שקראנו פה, מספיק שהוא יגיד רשותי כנויה לך, רשותי מבוטלת לך, זה תופס ואין צורך לאיזו קניין נוסף. כעת יש לנו סימון חדש, צורת פפיון. נשים לב שפה זה הראשון והשני יהיה בעמוד ב'. שניים, אנחנו כתבנו בשוליים שני מעשים נוספים המשותף להן שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידי צדיקים, ואנחנו מפנים כל אחד להסתכל ברשי דיבור המתחיל לפונדק, וגם רשי בעמוד ב' דיבור המתחיל העיד רבי יהושע. ורשי כאן כותב, נקרא ביחד את רשי שש שורות מסוף, מלפני סוף הקצרות, לפונדק, לפונדקה דיאי, שם העיר, זה יאי שם העיר, ועמי הארץ היו וחשודים על הדמי, ומשום דאיתינן ליאל, מאחר שהזכרנו מוקדם יותר בהמתן של צדיקים וכו', נקת ואיתי לאנך שמיתה דמיירי נמי בכי אי גבנה. אז רשי מקדים למה המעשים האלו מובאים פה, ושוב פעם זה הרעיון ומה שהזכרנו בדף ה', שאין, לא יכול להיות שקדוש ברוך הוא יביא תקלה ידי צדיק בזמן שאפילו בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידיהם. אולי כדאי לנו לציין שבדף זין עמוד א' לקראת שליש האחרון של הדף הגמרא תשאל מהי בהמתן של צדיקים, למה מתכוונים כשאנחנו מזכירים את העובדה שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידם. עכשיו הגמרא, רבי זירא ורבאסי איקלו לפונדקה דיאי, הם הגיעו לאותו פונדק של יאי שם מקום, הייתו וכמיו ביצים המצומקות ביין. ביצה מצומקת זה ביצה שצלויה הרבה, ועקב ריבוי הצליה הביצה מצמקת. אז הגישו להם ביצים מצומקות ובתוך יין, זאת אומרת תערובת, אחרי שהביצים הצטמקו ירבום ותערפום ביין. עכשיו יין זה דבר שמפרישים ממנו תרומות ומעשרות. מה הדין כשאדם מקבל יין, יין בעין, יין טהור מי עם הארץ? אז יש הלכה שאומרת מן הספק מפרישים, זה נקרא הפרשת דמי. רשי כותב בשורה הראשונה מתחת לגמרא ביין, ואחר כך ירבום אותם ביצים וטרפום ביין, ואיכה ביין משום דמי, ואחר משום דלתי בעיני ועל ידי תערובת הייתי לכמי לא חשו למילתה. נראה עכשיו את הדברים האלו בהמשך. אז אחרי שהגישו לפני הגדולים האלו רבי זירא ורבאסי, רבי זירא לא אכל, ורבאסי אכל. אמר לי רבי זירא לרבאסי, לא חי שמור לתערובת דמי, יש פה יין שנמצא יחד עם הביצים בתערובת, אתה לא חושש שאסור לאכול מזה עד שמפרישים את התרומות ומעשרות מספק? אמר לי רבאסי, עונה לאו עדתי, לא שמתי לב. ככה הוא הגיב באופן מילולי, אבל זה לא סוף הסיפור. אמר רבי זירא, אני לא, הוא אומר לעצמו, אני לא מבין מה קרה פה. אפשר גזרו על התערובת דמי ומסתייר מילתא דרבי דרבאסי במיכה לאיסורה. הייתכן שגזרו שיש איסור של דמי גם אם הדבר החייב נמצא בתערובת והצליח נגיד כוחות הרעים להכשיל את רבי אסי לאכול דבר שאסור, אשתה בהמתן של צדיקים הנה קדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן. נפק רבי זירא, הוא כל כך הזדעזע מהאפשרות הזאת וחושב זה פשוט לא ייתכן. אז הוא יצא ודקדק ומצא ואשכח ומצא דתניה יש מקור שיכול להסביר מה שקרה פה. הלוקח יין לתת לתוך המורייס או לתוך האלונטית. אדם קנה יין כדי להשתמש בו בהכנת מאכלים נוספים, כמו מורייס או אלונטית, ועוד דוגמאות. אדם קנה קרשינין לעשות מהם תחינין. רש"י אומר מאכל של גריסין ומעורב בזה תבלינים, עדשים. הוא קנה עדשים לעשות מהם רסיסין, גם מאכל, והוא קנה את הדברים האלו מעם ארץ. חייב, למרות שהמטרה בקניית היין או הקרשינין או העדשים זה כדי לערבב אותם ב, עם חומרים אחרים, לא משנה, חייב משום דמי. אדם צריך להפריש, אם הוא קנה מהמארץ, את התרומות ומעשרות. ואין צריך לומר משום ודאי, ופשוט שאם הוא קנה את הדברים האלו מאדם שבוודאי לא הפריש, אתה חייב להפריש. והן עצמן מותרים בפני שאין תערובת. אם אדם קנה מעם הארץ, המאכלים האלו מוכנים, כלומר מורייס שנמצא כבר עם היין בתוכו, או התחינין שנמצא כבר הקרשינים מעורב בהן, אז הוא קנה את הדברים האלו מוכנים, אז אנחנו על זה מקילים, בגלל שהדבר שחייב הוא נמצא כעת בתערובת. רש"י באמצע השורות הרחבות, והם עצמם, הלוקח מעם הארץ את האוכלים עצמן, אין צריך להפריש דמי, הועיל ובתערובת בא לידו. וזה מסביר איך רב אסי אכל ולא, בכלל לא נחשב בשום איסור, כי לא קיים איסור, כי מה שהוגש לפניו היה יין בתערובת כבר עם הביצים. הגמרא שואלת, ולא גזרו על תערובת דמי? שאלה ארוכה, קושיה ארוכה. והתניא, הנותן לשכנתו עיסה לאפות. הבן אדם נתן לשכנה שהיא עם הארץ, והוא סיפק גם השאור יחד עם העיסה. השאור גורמת, השאור גורם, הוא הגורם להתנפחות העיסה, כמו שמכינים לחם עם שמרים, אז זה השאור. הוא נתן לאותה שכינה את השאור. מה עוד? מה עוד דוגמה? הוא כתירה לבשי. הוא נתן לאותה עם הארץ כדירה לבשל, זאת אומרת לבשל למאכל, והוא גם סיפק את התבלינים. אינו חושש לשאור ותבלין שבא. לא צריך לחשוש לדברים הבאים, לא משום שפיעית ולא משום מעשר. ואם אמר לה עשי לי מי שליחי, אם הוא פשוט פונה לשכנה ומבקש ממנה תאפי בשבילי לחם, או תבשלי עבורי איזו תבשיל, חושש לשאור ותבלין שבא משום שביעית ומשום מעשר. רש"י כותב, אנחנו ביחד נקרא רש"י שש שורות מסוף העמוד, חושש וצריך להפריש עליהם דמי, ואף אגב דתערובת הוא. אז מה רואים? אתה מקבל תערובת מעם הארץ, אתה כן חייב להפריש. זה בניגוד למה שאמרנו מקודם, ניסינו להצדיק את רב אסי שאכל בלי להפריש מאותו תערובת ביצים מצומקות ביין. הגמרא עונה, שני התם, זו תשובה ראשונה מתוך שתי תשובות. שני התם, המקרה שהבאת שיש להחמיר, תקמר לה עשי לי מי שליחי, מאחר שהוא ציווה בכך באופן מפורש, כמן דעריב בידיים דמי. רשי כותב, כיוון אמר לה, עשי לי משליחי, אבי כמו שלוקן אימנה קודם תערובתן. זה כאילו הוא קנה ממנה את החומרים לפני התערובת, ואחר כך צירפן. תהה, על פיו עשתה ונעשית שלוחו. זה שונה מהמקרה שהגישו בפני הביזר ובאסי אותם ביצים מצומקות, לא היה איזו ציווי עשי לי משליחי. עוד תשובה, רפרם אמר שאני שעור ותבלין, אלו הם החומרים הבעייתיים שבדרך כלל צריכים להפריש ממנו תרומות ומעשרות, והם שונים מהמקרה של הביצים בתערובת יין. דה לטעמה אביד, וטעמה טעם לא בטיל, זה דבר שלא מתבטל, אבל במאכלים אחרים שיש בהם תערובת חומרים שחייבים בהפרשה אבל הם נמצאים כן בתערובת, אז הם כן יכולים להתבטל. אבל דבר שעשוי לשם טעם, למרות שיש הרבה אתר נגדו, זה לא פותר או לא מבטל את זהות אותו חומר שכן חייב בהפרשה, למרות שאנחנו מדברים בדמי סך הכל. ורשי כותב, ותאמה לא בטיל, לפי שהוא מתקן הכל, והוא עיקר, ואפילו לקח קדירה מבושלת מעם הארץ, שלא נעשה שלוחו כשירוון, אסור. אבל יין במויס ויין בביצים אינו עיקר. היין במאכלים האלו אינו נחשב כעיקר. הגמרא שואלת, על בסיס מה שאמרנו מוקדם יותר, היה לנו מקרה שמי שנתן לשכינה עיסה לאפות, והוא גם אותו חבר, אותו איש נאמן בהפרשות, הוא נתן לה גם השעור, אז אנחנו לא צריכים לחשוש שמה שאולי אותו עם הארץ יפליף, וזה מה שכתב, נכתב בברייתא מוקדם יותר, אינו חושש לשעור ותבלין שבא. הברייתא פירטה שלא צריכים לחשוש מפני שרעית או משום עשר, מה הכוונה שהבעל הבית שם יחליף עם שעור שכן הוא אסור. זה אינו חשש. במילים אחרות, לא חוששים שהוא יחליף. ועל זה הגמרא שואלת, ולחלופי לא חיישינן? בשוליים יש לנו פה נושא, לחלופי מאכל מתוקן, במאכל לא מתוקן. לא חיישינן, לא חושש שיקרה כזה דבר. מה שאתה נתת, לא אתה מקבל בחזרה. במסימונים שאנחנו עוד מעט נראה, משולשים מופיעים, וכתבנו תחת הכותרת מבנה שלושה ניסיונות להקשות על היי כלל, והתשובות יבואו עם פס כפור, הם התירוצים. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו לחלופי מאכל מתוקן, מאכל, במאכל לא מתוקן, לא חיישינן. מבחינת הסימונים, תחת הכותרת מבנה, אתם רואים משולש, יהיה לנו שלושה ניסיונות להקשות על אי כלל. פס הכפול יבשר לנו תירוצים. הגמרא, אנחנו שלוש שורות מסוף העמוד באמצע השורה, ולחלופי לא חיישינן, והתנן הנותן לחמותו מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה, מפני שחשודה מחלפת המתקלקל. אז מה אנחנו רואים? בפירוש חוששים שאני אמנם נתתי לה פירות מתוקנים או דברים מתוקנים, מה שאני מקבל ממנה בחזרה זה לא בהכרח אותו דבר שאני נתתי לה, והיא בתור עם הארץ היא תיתן לי דברים אולי במציאות פיזית יותר טובים ממה שאני נתתי לה, אבל רואים שהיא מסוגלת להחליף, ולכן אני צריך להפריש גם ממה שנקבלתי ממנה בחזרה. הגמרא דוחה, זה הדוגמה הזאת לא משקפת על כל מגע עם אנשים. הטעם כי דקטני טעמה, שמה הטעם מבורר ומובנית בתוך הסיפור. והנה אמר רב יהודה, רוצה היא החמות בתקנת ביתה ובושה מחתנה. שם יש לה דרבון מקומי פנימי להחליף בגלל הטעם שראינו עכשיו. שואלת אומר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' ולעלמה לא חיישינן, נעזוב המקרה של חמות והחתן בין אנשים באופן כללי, מה לא חשינן ואתנן, הנותן לפונדקית שלו. אדם נגיד רגיל לתחסנת באיזשהו מקום, והוא נותן לה חומרים משלו, דברים מתוקנים שהפרשת ממנו תרומות ומעשרות. רש"י כותב בשורה שנייה, ואתנן הנותן לפונדקית שלו לתקן לו עיסה וכדרה. אז אני נתתי לה משלו, מעשרת שהוא נותן לה, ואת שהוא נותן אימנה מפני שחשודה הוא מחלפת. הנה לא חמות וכן חשד המחליפה. הגמרא עונה אתם נמי מוריה, ואמרה היא מורה לעצמה והיא פועלת לפי הדבר הבא. היא אומרת בר ברף בן תורה בן ישיבה לאכול חמימה, יאכל דברים טריים חמים, וענה איכול פרירה, אני אספוג את ההפסד הזה, את הפחות, ואני אכול את הקר, את הקריר. ושוב פעם, מאחר שהיחס הוא משהו ספציפי, אי אפשר לעשות ממנו כלל לכל קשר עם אנשים. שואלת אומר, עדיין הוא לחלופי לא חיישינן, ועתניה אשת חבר. זאת אומרת אישה שהיא נאמנת על תרומות ומעשות, היא מקפידה על מצוות כולל הנושאים האלו של הפרשות, תוכנת עם אשת עם הארץ בזמן שהיא תמאה, בזמן שאותה אשת חבר היא נגיד המחזור החודשי שלה. מה מיוחד באותו זמן? באותו זמן היא מטבע הדברים נזהרת במה שהיא נוגעת, כי היא אישה תמאה, מטמאה הדברים האחלים שהיא נוגעת בהם. רש"י תוכנת, אולי רש"י קודם, רש"י הוא לחלופי לגזול לא חיישינן. רש"י מוסיף את המילה לגזול על שם, על סמך המשך הגמרא. מה אז לא חוששים לדברים כאלו? תוכנת, רש"י אומר, מסייעת להניג את הריחיים כשהיא תוכנת את התבואה של עם הארץ בזמן שאשת חבר תמאה, לקה למחה שמה תשקף ותיתן לתוך פיה דבר שאינו מעוסר. וכיוון תתמאה היא אינה רגילה לגע במה שהיא עסוקה בו, שמה תתמה וסתמה עומדת מרחוק היא ולא נגע. טוב, זה הנתון הזה שהיא תמאה היא דווקא סיבה להקיל ב, באפשרות לעזור לאחרים. נמשיך בגמרא, אבל לא, כאילו, האשת חבר לא תעזור, לא בזמן שהיא תורה. רש"י כותב, אבל לא בזמן שהיא תורה, דהואיל וסתם הנוגעת, חיישינן שמה תשכח ותאכל. נמשיך בגמרא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בזמן שהיא טמאה לא תטחון, מפני שחברתה נותנת לה ואוכלת. אמנם מקודם אמרנו שבזמן שהיא טמאה היא עומדת מרחוק, נכון, אז היא מעצמה לא תיקח, אבל עדיין קיים הבעיה הזאת שהאשת עם הארץ היא תיתן לזאת שבאה לעזור לה, האשת חבר, היא תיתן לה, ומאחר שהיא, נגיד, היא נותנת לה מהמאכלים האלו, היא כן תאכל. רש"י כותב שחברתה נותנת לה ואוכלת על מה שחשודה האשת עם הארץ, שחשודה לגנוב משל בעלה, הרי המאכלים האלו זה שייך לבעל שלה. היא חשודה לגנוב ממנה ולהכיל את חברתה, ואשת חבר אף הפי שאינה רגילה לא לאכול גזר ולא לאכול דבר שאינו מרוסר, חיישינה נשיקך תעביד אינש תמינשי ששוכחים ואכיל מי דיאבי לי, ואוכלים מה שנותנים להם. אבל לתת לאחרים אילב דחשודה הוא אילב בגזר לא מנשיה. זה אנשים שהם מקפידים שלא רגילים וכך הם לא ישכחו לתת לאנשים אחרים. אבל כאן אנחנו מתמקדים בהנהגת האשת עם הארץ. וממשיך הגמרא ואומר, אשתה מיצר גזלה, אותה אשת עם הארץ מסוגלת לגזול, היא לא, פשוט לוקחת ונותנת משל בעלה לאישה, לאשת חבר. אז אם היא חשודה על כך חילופי מבעיה, מה אני צריך להגיד שהיא תהיה חשודה? ברור שלחלופי ודאי שהיא תהיה חשודה, זה פחות חמור. אז אם על דבר חמור היא מסוגלת לעבור, על דבר פחות חמור ודאי יש לחשוש. הגמרא שוב פעם דוחה שהמקרה הזה לא משקף על הכלל. אמר רב יוסף, את אמנמי מוריה, היא מורה לעצמה, היא נותנת תשובות לעצמה, והיא אמרה, זה ביטוי, תורה זה שור, מדישי כאחיל. שור, יש הפסוק שאומר, לא תחסום שור בדישו, כשהשור דש שעובד בתבואה, אז לא, אסור לחסום אותו. אותו דבר פה, אשת, אשת חבר פה, זה לא, לא, נגיד, זה לא גזל, גזל גרידה, גזל קריר, זה עם טעם. מה הטעם? רש"י כותב שורה ראשון מתחת לגמר, תורה מדישי כחין, וזו הועיל ומסייעת אותה, לא אבי גזל בעיניה, זה לא נחשב גזל, מאחר שהאשת חבר באה לעזור לה. בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו רבי מאיר אכל עלה של ירק בבית שען, מקום בארץ ישראל, ולא הפריש תרומות ומעשרות. עכשיו הסמך זה, אחד, רבי התיר את בית שען לאכול ירק ופירות בטבלן. שתיים, אנחנו נראה מושג, מקום הניחו לי אבותיי להתגדר, לשם להתגדל, להתגדר בו. אנחנו הזכרנו פה הסימון, הפפיון, והסברנו בעמוד הקודם שהם שני מעשים שהם משותף להם, שאין כל שבחור מביא תקלה על ידי צדיקים. והנה הסיפור, יש פה גם סימון ארוך, מעשה בית שן, והסימון הזה מראה הפס המקופקב שאתם רואים בצורה אנכית מאצל הגמרא, ממשיך וממשיך עד רוב ציין עמוד א'. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא, העיד רבי יהושע בן זירוז בן חמיב של רבי מאיר, אולי נקרא לו גיסו של רבי מאיר, לפני רבי על רבי מאיר. אז רבי ישוע העיד על רבי מאיר, ורבי ישוע הזה הוא אמר עדותו לפני רבי, רבי יהודה הנשיא. אז הוא אמר על רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית שען והוא לא איסר. אולי רק מילת הקדמה בעניין תרומות ומעשרות, מדורייתא דגן תירוש ויצהר חייבים בהפרשות. דגן תירוש מהגפן, היוצא מהגפן, היין, תירוש בעיקר זה היין, ייצר שמן זית. מעבר לזה, יש לנו פירות וירקות, מדורייתא הם לא חייבים, התורה לא מחייבת הפרשות תרומות ומעשרות מפירות וירקות. בדרבנן חייבים. אז אנחנו שומעים סיפור על רבי מאיר שהוא אכל בבית שאן ירק, עלה של ירק, והוא לא הפריש תרומות ומעשרות. ועל סמך הסיפור הזה והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו. רש"י בשורות הרחבות מתחת לגמרא, והתיר רבי על פי עדות זו את בית שאן כולה לאכול ירק שלה ופירות האילן בטבלן. כסקא דאיתך, כסבר רבי מאיר, לאו מארץ ישראלי, ומעשר דגן בחוצה לארץ, הוא נוהג מדרבנן, הועיל ובארץ דורייתא, אבל מעשר ירק דבארץ גופי דרבנן, לא גזרו מידי בחוצה לארץ. דאי מארץ ישראל היא, עכשיו אנחנו פונים לפי שלב ראשון של אבא מינה של חשיבה, שאם בית שאן הייתה מארץ ישראל, אף אגב דרבי מאיר ורבי אחר חורבן אבו, למרות שכבר נרחב בית המקדש בתקופתם, הקיימלן מעשר דגן דאורייתא וירק, כוונה מעשר ירק דרבנן, דקדושה האחרונה דעזרה, כשעזרה חזר לארץ ישראל בזמן אחרי תקופת גלות בבל, קידשה, הוא קידש את ארץ ישראל אף לעתיד לבוא. אז זאת אומרת, אפילו אם יקרה חורבן אחר, חורבן בית שני, שבאמת היה, לא, זה לא מוריד מקדושת ארץ ישראל, קדושה שמחייבת תרומות ומעשרות. כי לתני איתי רבי את בית שאן, בכלל זה שאר מקומות נוהג בהן. גם תרומות ומעשרות בדברים שהם מדרבנן. אז מה זה מראה? זה מראה שארץ ישראל עדיין בקדושתה, ודברים שהם, יש דברים שכפי שאמרנו מקודם חייבים מדורייתא, הדברים האלו נוספים הם חייבים דרבנן. אז איך רבי אחר בלי להפריש? אז בשלב הזה החשיבה היא שבית שאן לא מארץ ישראל. אבל זה לא סוף פסוק. אנחנו נחזור לגמרא. חיברו עליו אחיו ובית אביו, האחים של רבי ועוד קרובים, אמרו לו, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור, אתה תנהוג בו אתר? כאילו, מה איתך? דרש להן מקרא זה. רבי ענה להם עם התשובה הבאה. אנחנו מסמנים את השורות הבאות כנקודה ארוכה. אתם יכולים לראות שזה ממשיך עד בערך 9 שורות מראש דף זין עמוד א', נקודה אחת ארוכה. אז מה ענה להם? הוא הביא פסוק בחזקיהו המלך, ומה עשה חזקיהו המלך? וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים האימה היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. בזמן משה רבנו היה מגפה, והקדוש ברוך הוא ציווה שיעשה דמות נחש, כשיסתכלו על זה הם יתרפו. שנים רבות אחר כך, בזמן חזקיהו המלך, שהיה באמצע שנות בית שני, הוא הרס אותו, הוא כיתת אותו, הוא תחן אותו, והסיבה שניתן לכך, כי הפכו אותו להיות מין פסל עבוד הזרה, וצריכים לאבד עבוד הזרה. זה מדובר בחזקיהו המלך. קדם לחזקיהו המלך מספר מלאכים שהם עצמם יהיו צדיקים ולא נגעו בו. אפשר בה עשה המלך ולא ביערו, בה יהושפט ולא ביערו, ולא כל עבודה זרה שבעולם עשה ויהושפט שהם קדמו לחזקיהו ביערום, אנחנו ממשיכים בדף זין עמוד א', אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו. רש"י בשורה הראשונה, מקום הניחו, כשיבואו בנינו אחרינו, אם לא ימצאו מה לתקן, במה יגדל שמם. המילה להתגדר זה להתגדר. תוספות, אנחנו נקרא הערה קצרה בתוספות. בסוף שורות הקצרות בתוספות יש לנו כוכבית, ושמעת כתב תוספות, אח הגבי נחש הנחושת, לפי שנעשה על פי הדיבור. אנחנו אמרנו את זה מקודם, כשהקדוש ברוך בזמן משה ציבת משה להכין אותו דבר, הנחש, הדמות נחש הזה, זה נעשה על פי הדיבור. טעו בו הראשונים, הדורות הראשונים, והיו סבורים שאסור לבערו. אז אנחנו בזה מוספים נפח של הבנה מה קרה שבאמת הם אישיו אותו. אבל איך התגלגלו הדברים? התגלגלו בכך שאישיו מקום לחזקיהו לפעול. אני רק מוסיף על פי התוספות, לא, שזה לא היה ממש בכוונה, שהרי הם פעלו לבעיר עבודה זרה, אבל בכל זאת זה התוצאה שהיה, שנשאר מקום לחזקיהו גם כן לפעול בתחום הזה. ממשיך רבי, אף אני מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו. בזה שהם לא היטיעו והשאירו את המקום עד שאני באתי והתארתי, זה אותו רעיון. רש"י בשורה שנייה מראש עמוד ביטן, שראינו שקיבל רבי עדות זו ולמד ממנה, אף על פי שדבר תימה הוא, שהרי מעולם לא היו נוהגים, שהרי מעולם היו נוהגים בו איסור, באותו מקום בית שאן, הקפידו עד שנותיו של רבי, הניגו כן להפריש, למדנו שאין מזיחין תלמיד חכם, אומר דבר הלכה של חידוש, לומר, לא שמעת. אז אנחנו נתקדם בגמרא עם כמה גרסאות בנושא הזה, שמה, איך מגיבים כששומעים דבר חידוש מתלמיד חכם. מכאן אנחנו חוזרים לגמרא, מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה שהוא נראה תמוה, שאין מזיחין אותו. עוד גרסה, והמילה אין מזניחין אותו, והמילה אין מזכיחין אותו. בשורות הבאות אני אומר תוכיח שכל אחד מהביטויים אלו מתאימים, נחזור עליהם. אבל א' היה שאין מזיחין אותו. אין, מה זה מזיחין? מבדילין אותו משמועתו. לא אומרים תתפרד, תתרחק ממה שאמרת. לא. והמילה אין מזניחין, מה זה מזניחין? אין משפצים אותו. והמילה אין מזכיחין, אנחנו נראה איזה עניין של גאווה. לא, אין אומרים לו, לא, תשמע, מה שאמרת זה בגלל שאתה גאוותן, זכוח לב, אתה גאוותן, ומפני גאוותך לא איתית אוזן לשמוע כלכתו. לא עושים את זה. מה הגמרא מסבירה כעת? שיש בסיס מקרי לכל אחד מהמילים האלה, מקרי או מהמשניות. מה דאמר מזיחין? שאמרנו מה פירוש הדבר, שאין מבדילים אותו, כי דכתיב לא ייזך החושן. החושן שהיה קבוע על האפוד של הכהן גדול, לא מבדילים את החושן מעל האפוד. ומה דאמר אין מזניחין? כי דכתיב כי לא יזנח לעולם השם. ומה דאמר מזכיחין? דתנן משרבו זכוכי הלב רבו מחלוקות בישראל. מה זכוכי הלב? גבתנים, רש"י כותב לשון גבוהי לב, שלא דקדק מפי רבו קוצחו וסמכו על ליבם. אז זה באמת תופעה שקרה, שאנשים בגלל גבות הלב, בגלל גאווה, אומרים אני כבר מבין, לא צריך את הרב בשביל זה, ו זה הביא למחלוקות. אנחנו בשלב הזה אמרנו שהתירו את בית שאן, והסברנו אפי רשי, בגלל שחשבו שבית שאן לא מארץ ישראל, לכן אין צורך לנהוג בחוץ לארץ תרומות המעשרות בדברים שגם בארץ ישראל אינם חייבים מדורייתא. אבל יש לנו קושיה, מה כפלא יהודה, או יש כיוסה רבי יהודה ברידי רבי שמעון בן פזי, או מי איקה למד ימר בית שאן לאו מארץ ישראל היא? האם יש מישהו שיחשוב כך שהוא לא חלק מארץ ישראל? ואקטיב פסוק בספר שופטים בעניין כיבוש הארץ בזמן יהושע ואחריו, כתוב לא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה, מקומות מסביב, והם לא הורישו גם ואת תענך ואת בנותיה. אז הפסוק אומר שאומנם הם לא הורישו את זה, אבל זה היה מקום שצריכים להוריש, הוא חלק מארץ ישראל. אז איך רבי יכול להגיד אחרת? אז זו קושיית רבי יהודה ברי רבי שמעון בן פזי. הגמרא עונה, תשימו לב, תשובה ארוכה. השתמיתה, זאת אומרת, נשכח ממנו, מרבי יהודה ברי רבי שמעון בן פזי, עד יום רבי שמעון בן אליקים, משום רבי אלעזר בן פדת, שם משום רבי אלעזר בן שמוע. נכון, יש פסוק בספר שופטים שמשמיע לנו שבית שאן היה מארץ ישראל. אבל מה, הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל, וכסבר קידושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. היו מקומות, הרבה מקומות, שבזמן יהושע ואלו שבאו אחריו כבשו אותם ובכך קיבלו קידושת ארץ ישראל, אבל זה נקרא קידושה ראשונה, כי אחרי התקופה הזאת ואחרי בניין בית ראשון זה נחרב, ובשעת החורבן וגלות בבל התבטל אותה קדושה הראשונה, ואותה קדושה הראשונה אמרנו התבטל, היא לא נשאר הקדושה לצמיתות, זה הכוונה לא קדושה לעתיד לבוא. והיה עוד קדושה בזמן עזרה, אבל כשעזרה חזר הוא לא חזר וקידש את כל המקומות, הרבה מהמקומות כן קידש, אבל לא כל המקומות שהיו קדושים מקודם, וזה הכוונה והניחום בלי קדושה שנייה, כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית, אם לא קיבלו קדושת ארץ ישראל מחדש, אז היה אפשר לעבוד את האדמה, באותם אזורים, וזה דווקא היה לטובתם של תושבי ארץ ישראל, שהיה להם מקומות סמוכים לארץ ישראל. אמנם פעם היו בקדושת ארץ ישראל, אבל עכשיו אינם בקדושת ארץ ישראל, ויכולים לעבוד את האדמה בשנת השמיטה בלי לעבור על איסור שביעית. אז בכך אנחנו מבינים שלפי רבי בית שאן לא היה בקדושת עולי בבל, לא היה בקדושת ארץ ישראל בזמן רבי מאיר, ולכן הוא בלי בעיות יכול לאכול העלה שיהיה רבי להפריש. אמר לי רבי ירמיה לרבי זירא, רבי מאיר עלה באלמה הוא דאחים. במילים אחרות, הוא אכל מה שנקרא אכילת ארעי. אכילת ארעי, בלי להיכנס כאן לעומק לכל ההלכות הקשורות למתי חייב ותרומות ומעשות, מה שהוא אכל, הוא אכל עלה שירק בלי, לפני שבכלל הוא התחייב בהפרשה. אז איך רבי יכול להוכיח מכאן כלום לגבי הסטטוס של בית שאן? כי מה שרבי מאיר עשה, צורת האכילה שלו, אפילו בארץ ישראל לא היה מתחייב בהפרשות, זה נקרא אכילת ארעי. אז איך רבי הוכיח שום דבר מהנהגתו של רבי מאיר? אמר לי התשובה, מאגודה אחלי. הוא לא אכל עלה סתם, הוא אכל עלה של ירק, שאותם ירקות נאגדו באגודה, קשרו אותם ביחד כמו חבילה של ירקות, ותנן ירק הנאגד, אם זה דרך הטיפול בירקות, מי שיאגד מזה הוא נקבע למעשרות. זה נקרא לשון הרווח, הוא לשון, הוא גמר מלאכתו, הוא נקבע להפרשות. ואם הוא נקבע להפרשות, אז זה כבר לא מגדירים אותו אחרי שהוא כבר נאגד מה שהוא אוכל, זה לא נחשב עדיין אכילת ארעי. וכפי שרש"י אומר, מי שיאגד הוא כבר למעשר ונאסר באכילת ארעי. אז איך, אז אם הוא המשיך לאכול, סימן שזה לא מדובר בארץ ישראל, בקדושת ארץ ישראל. ולכן רבי היה יכול להוכיח מהנהגתו של רבי מאיר את הסטטוס של בית שאן. ראינו כבר משולש אחד, ובשוליים תחת הכותרת מזנה כתבנו רצף של שאלות שבהן הגמרא מפקפקת ביכולת להסיק מסקנות שבית שאן אין בה קדושת ישראל מהנהגתו של רבי מאיר. אז אנחנו פיקפקנו, העלינו אפשרות שהוא אכל אכילת ארעי, ותירצנו, אכל את זה מתוך אגד, מתוך חבילה, אגודה, קשורה, וזה לא מותר לאכול בלי הפרשות, אלא אם כן מדובר בחוץ לארץ. שאלה, ודילמה, לאו הדתי, אולי רבי מאיר פשוט שכח שבאמת בית שאן בארץ ישראל, והיה צריך להפריש, והוא שכח. אז הגמרא מתרצת, אשתא בהמתן של צדיקים, הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן, לא כל שכן. אז בוודאי זה לא הסיפור, שהוא שכח. שואת רמה, ודירמה עיסר עליהם ממקום אחר, פשוט רבי מאיר, לפני שהוא אכל לאותו עלה של ירק, שבאמת מדובר בארץ ישראל ונאגד, ואיך הוא אכל בלי להפריש, כי בביתו, לפני שהוא הגיע לשם, הוא כבר הפריש. רש"י כותב ממקום אחר, שמה אבי לירק תלוש בביתו, ומה הרי הוא מעשר על האגודה הזו. אז כשהוא הגיע לאותו אגודה שממנו הוא אכל, ההפרשות כבר התבצעו. אז אולי זה ההסבר להנהגת רבי מאיר, ואם כן, איך רבי יכול להתיר את בית שאן? עונה הגמרא, צורת הפרשה כזאת, כמו שתיארנו, שאתה מפריש מירקות שאינם נמצאים אצל אלו שאתה רוצה להתיר אותם, זה נקרא שלא מן המוקף. מוקף כוונה צמוד, זה אצל זה. ועל זה הגמרא מסבירה, לא נחשדו חברים, האנשים שהם אמינים, לא נחשדו לתרום, לבצע הפרשות, תרומות ומעשרות שלא מן המוקף. אם אני רוצה לקחת פירות מסוימות כדי להתיר פירות אחרות, הכל צריך להיות זה אצל זה, כולם ביחד, ומהביחד הזה אני מפריש חלק כדי להתיר את השאר. ולכן רבי מאיר לא היה עושה מה שהגמרא מציע פה במשולש. אז ואם הוא אכל בלי להפריש, אי אפשר לתלות את האכילה שלו על כך שהוא הפריש ממקום אחר. ולכן רבי היה לו בסיס להתיר את בית שאן. הגמרא אבל לא סימה, ודילמה נתן עיניו בצד זה ואחר בצד אחר. יש אפשרות לבצע הפרשות מות ומעשות בלי פיזית להפריד זה מזה, וזה מה שטיענו עכשיו, שאדם רק מסתכל, הוא מתכוון שנגיד צד הצפוני של המאכל הוא יהיה התרומות ומעשרות, והוא יהיה הפרשה כדי להתיר את החלק הדרומי, ורבי מאיר חמה החלק הדרומי. אני הסברתי באופן מאוד פשטני בלי להיכנס לפרטי פרטים, כי זה לא ענייננו עכשיו. רק מה שכן צריכים להגיש, שיש אפשרות לבצע הפרשה בלי פיזית להפריש, ואולי זה מה שרבי מאיר עשה עכשיו. ואם זה, אם זה מה שהוא עשה, אז בית שאנו ודאי מארץ ישראל וחייבים להפריש. ומה קרה עם רבי שהוא התיר? אמר לי חזי מן גבר רבא דקא מסעד עלי. לא שמתם לב שכל הסיפור הזה זה רבי יהושע בן זירות שבא להעיד בפני רבי על מה שרבי מאיר עשה, למטרה להגיע למסקנה. הוא לא סתם פטפט, זה גבר רבא. ורשי כותב חזי מן גב רבא עשיל עלי, ראה כמה אדם גדול העיד עליו, דהיינו רבי יהושע, אותו רבי יהושע בן זירוס, הועיל הוא בא להעיד על זאת, יפה כיוון ודקדק בדבר אל נכון. הוא כבר בירר וגילה וידע שלא מדובר פה נתן עינה בצד זה ואכל בצד אחר, אלא ישר אכל בלי להפריש. רבי שמע את זה, ומדובר פה על אנשים גדולים, אז רבי הגיע למסקנה שבית שאן אינה מארץ ישראל. ושוב פעם אני מדגיש, אינה מארץ ישראל מהמובן שאין בה קדושת עולי בבל, קדושה שנייה, ולכן אותה קדושה שפעם היה בבית שאן, היא הקדושה התבטלה, וקדושה ראשונה של אותה תקופה לא קדשה לבוא, לכן רבי מאיר היה יכול לאכול בלי להפריש את ההפרשות שהן מדרבנן. עד כאן שיעורנו להיום.